שלום לכולם, צהריים טובים. באמת, מבחינתי זה באמת גולת הכותרת. היכולת שלנו כמורים לתנ"ך להרוויח שניים באמת מהגדולים שעוסקים בלימוד תנ"ך ולימוד תנ"ך שנוגע עמוק בלב, כאן לעסוק בסוגיה. הסוגיה שלנו היא ישעיהו פרק א', אולי בגלל שזאת עוד מעט ההפטרה, אולי בגלל שאנחנו מלמדים את זה. ואני מוכרחה להגיד שאני זוכרת בעבר, כששאלתי תלמידים מה הם זוכרים מישעיהו פרק א', אחרי הבגרות, הם אמרו לי, יש שמה תקבולת חייסטית. זה באמת מצחיק וכל כך עצוב, שהפרק הכל כך מכונן הזה, נתפס ב"הוי עם חוטא, אוי גוי חוטא, עם לב לבוא" וכולי, שאנחנו רואים את העלייה והירידה, ומרוב זה אנחנו לא שמים לב למה כתוב בפנים, במילים הכל כך משמעותיות, ואיך האתגר שלנו, גם ילדים חלשים וגם ילדים שלא דוברי תנ"ך מהבית, לאפשר להם לקבל את ישעיהו פרק א' אל עומק ליבם. וזאת הייתה, אנחנו השנה עוסקים בהרחבה בנושא של ארבעה מימדים בהוראת תנ"ך, הפשט, הפרשנות, ההקשר הרחב, ההקשר האישי, והשאלה שאנחנו רצינו באמת לשאול ולבקש באמת, ותודה על הנכונות ושיתוף הפעולה מהיר, הרב מדן והרב שרלו, לבקש ללמד אותנו דרכים, שתי דרכים להסתכל על הפסוקים. אנחנו נתחיל בכך שביקשנו, נידבנו, התנדבנו את יוסי לבוא לקרוא את הפרק, כדי שאנחנו כולנו נשמע את הפרק ביחד, ולאחר מכן, תוך כדי שיוסי קורא את הפרק, אנחנו הסכמנו פה אחד שהוא מדהים. תוך כדי שיוסי קורא את הפרק, שאלה, ומה אנחנו רוצים ללמד ממה שאנחנו שומעים? וזה היה המוטו, הרב, אחרי יוסי, הרב שרלו התחיל 20-25 דקות, ואחר כך הרב מדן, ואני מקווה שישארו לנו עוד 5-10 דקות לשאלות, במידה שיהיו פה, תהנו.
חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו ומלכי יהודה. שמעו שמיים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר. בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע. עמי לא התבונן. הוי גוי חוטא, עם כבד, עוון זרע, מרעים בנים משחיתים. עזבו את אדוני, ניעצו את קדוש ישראל, נזרו אחורה. על מתו כור, עודו תוסיפו שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דווי, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכה תריה, לא זרו ולא חובשו ולא רוקח ושמן. ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. ונותרה בת ציון כסוכה וקר וכרם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. לולא אדוני צבאות, הותיר לנו שריד כמעט, כסדום היינו לעמורה דמינו. שמעו דבר אדוני כציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. למה לרוב זבחיכם, יאמר אדוני, שבעת יעולות אלים, וחלב מריעים, ודם פרים וכבשים בעתודים לא חפצתי. כי תבואו לרעות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? לא תוסיפו הבים מנחת שר, כתורת תועבה אלי. חודש ושבת קרוא מקרא, לא אוכל אבן בעצרה. חודשכם ומועדכם שנאה נפשי, היו הלילה טורח, נלאיתי נסור. ובפריסכם כפיכם, אעלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע, ידיכם דמים עלינו. רחצו, היזקו. הסירו רוע מעלה לכם מנגד עיניי, חיפלו הרע, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. לכו נא ונבחך, יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולה, כצמר יהיו. אם תבואו שמעתם, טוב הארץ תאכלו, ואם תמענו מריתם, חרב תאכלו, כפי אדוני דיבר. איכה הייתה לזונה כביה נאמנה, מלאתי משפט צדק ילין בה, ועתה מרצחים. כספך היה לסיגים סובעך מהול במים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ועודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. לכן נאום האדון אדוני צבאות אביר ישראל, הוי אינכם מצרי ואינקמה מאויביי, ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך ואסיר הכל בדילייך, ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחריכן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, ושבר פושעים וחטאים יחדיו ועוזבי אדוני יכלו, כי יבושו מאלים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם, כי תהיו כאלה נובלת עליה וכגנה אשר מים אין לה, והיה החסון לנעורת ופועלו לניצוץ, והערו שניהם יחדיו ואין מחווה. יישר כוח. האירוע הזה הוא קשה לי משתי סיבות. אחד הוא שאנחנו מדברים על הוראה. זאת אומרת, היה לי נוח יותר להעביר שיעור לדוגמה, אם היה את הזמן, ודרך זה לדבר על כך. ואילו אנחנו נדבר על משהו תמיד יותר קשה. הסיבה השנייה היא שהפרק הזה בישעיהו הוא לגביי, בחוויה האישית ובשבת הקרובה שאנחנו קוראים, הוא אחת החוויות הקשות ביותר שאני עובר בשנה. אחת לשנה, באמת, מהקשות ביותר, ואני אתייחס לזה בדקה האחרונה של דבריי, כך שאני גם מאוד ככה סוער ממנו, אבל נתחיל, אני אנסה לענות על השאלה כפי שהיא מצווה. מה אני חושב שצריך ללמד בפרק הזה? ואני אתמקד בחמישה נושאים. הדבר הראשון הוא היכולת שלנו לקרוא מתוך הפרק הזה את העובדות. והעובדות הן ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותם ושממה כמתחת זרים, ונותרה וציון כסוכה וחרם, כמלונה במקשה כעיר מצורה. בהמשך יש עוד עובדות, ובכלל גם חלוקה בין עובדות לפרשנות, בטח שבעידן פוסט מודרני אנחנו יודעים שהיא הרבה יותר מסובכת, אבל הדבר הראשון והחשוב והעיקרי שאני רוצה להרחיב מתוך הפרק הזה, הוא שהנביא מתייחס למציאות קונקרטית. יש מציאות שנגלית לנגד עינינו, והשאיפה שלי ביחד עם התלמידים, למצוא אותה. למצוא אותה, לחשוף אותה, לנסות לשאול, כמעט הייתי אומר, מה מוסכם בין קוראי הפרק, בין הנביא לבין שומעי הפרק? כלומר, מה הבסיס המשותף לדיון? מה הבסיס? ובדרך כלל, ברוב פרקי הנבואה, לפחות בטח בחומר שאנחנו לומדים, אפשר לדבר על כך שניתן לחשוף שלפני התלמידים יהיה ברור זו המציאות. על מה הוויכוח? הוויכוח הוא, וזו הנקודה השנייה והעיקרית, שהתפקיד של הנביא בפרקים מהם אלה, ולמעשה ברוב הנבואה, הוא להעניק את הפרשנות האלוקית למציאות. כלומר, למציאות כזאת אפשר להעניק פרשנויות שונות. אפשר להעניק שיש פה אינטרסים של מעצמות ונפט וכדומה, ובגלל זה אובמה, חזקיהו עושה ברית עם, לא סליחה, אלא אני כמובן התכוונתי ברצינות. אפשר להעניק פרשנות שהממשלה, שהשלטון לא קורא נכון את המפה הפוליטית. אפשר להעניק פרשנות בכך שטעינו במרוץ החימוש והכובשים שלנו הם כך וכך. והנביא מציע פרשנות. והפרשנות שהנביא מציע היא הפסוקים הראשונים של הפרק. כן,
בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי, ידע אשר קונהו, וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, אני לא התבונן. חשוב לי להדגיש, זאת פרשנות של הנביא. וזה לא העובדות, על העובדות האלה מיד אנחנו נראה, יש ויכוח גדול. אבל הפרשנות של הנביא, והבשורה של הנביא, והבשורה של הנבואה, למי שהיה בשיעור הקודם שלי, שבכלל התחלף לישעיהו והושע, ונתקיים בי, שאף אחד לא קם ואמר שאני טועה, אז שמע את זה, שהדבר העיקרי, הבסיסי, היסודי של הנבואה, אולי המשימה העיקרית שלה, הראשונית שלה, זה להעניק את הפרשנות האלוקית של המציאות. זה הדבר השני שאני רוצה שהתלמידים ידעו מהפרק. כלומר, אני אומר, הנקודה הראשונה זה קודם כל לחלץ מתוך הפרק את העובדות הקונקרטיות שהנביא מדבר עליהן. שתיים, מהי הפרשנות האלוקית לעובדות האלה. שלוש, וכאן האתגר הגדול, מה לדעתכם הפרשנות של העם? לא, כלומר, על מה הם מתווכחים עם הנביא? על מה הם מתווכחים איתו? ולטעמי, אני, שוב, אם הייתי מעביר את השיעור, הייתי שואל את התלמידים, האם אתם חושבים שהם העם מאמין לאור מה שעולה בפרק בקדוש ברוך הוא? ואני חושב שהתשובה שצריכה להיות היא כן, תבדקו יותר בפרק, תכף אני אוכיח את זה. שתיים, האם העם מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי המציאות הזאת של ארצכם שממה, ארצכם שרופות אש? ולדעתי התשובה הנכונה בפרק הזה היא כן, הוא מאמין בזה. אז על מה הוויכוח עם הנביא? הוויכוח עם הנביא הוא על הנקודה השלישית, שהעם מבין שאם הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי המציאות הזאת, מה הפתרון? מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות? לאור מה שכתוב בהמשך הפרק, תשובה, הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לבוא למקדש, להקריב קורבנות, להתפלל, להתחנן, לעשות עצרות תפילה ועצרות קורבנות. והפרק הזה מוכיח שהעם הזה הוא עם דוסי בצורה בלתי רגילה. שכן הוא נמצא בחודשים ובמועדים ובכל המקומות האלה, הוא נמצא במקדש, והוא עושה את הכל. ולעם יש אם כן, זו נקודה מאוד עמוקה, פרשנות דתית אחרת. כלומר, הוויכוח הוא לא בין השבלונה הזאת של עבודה זרה וזה, בפרק הזה לא מוזכרת עבודה זרה. אם תבדקו גם כי ירושו מאילים, אנשים טועים, אילים זה לא אלילים. אילים הכוונה אין שמל, לקראת סוף הפרק. הפרק הזה לא עוסק בשבלונה שתלמידים שלנו נעולים בה. הוא לא עוסק בעבודה זרה. אלא הוא עוסק במענה דתי דוסי מדהים. מאוד טבעי ומאוד אנושי ומאוד ברור של הליכה למקדש. כלומר, בין הנביא לבין העם יש מחלוקת דתית. לא מחלוקת כזאת, אלא מחלוקת הרבה יותר בתוך המשפחה. ארבע, החידוש של הנביא, וזה שוב, כל משפט שאני אומר הוא מהפכה רוחנית, אבל ככה אני חושב שצריך ללמד תנ"ך. הנביא הוא נאו-רפורמי. כלומר, הנביא מתייצב לפני העם ואומר, נאו-רפורמי בשפה הפנים דתית סלש, לא משנה, שמדוברת אצלנו בחברה. והנביא בא ואומר שידיכם דמים עליהו, רחצו, יזעקו, הסירו רוע מעל עליכם, חידלו הרע, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מכם. ואם אתם רוצים להציל את ירושלים, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. זה הכיוון. והי, הדבר האחרון, הוא, כמובן, הדברים שכתובים לקראת סוף הפרק, יש אפשרות להציל. זאת אומרת, הנבואה היא נבואה אופטימית, היא נבואה שקורית, אם טובו, כן, טוב הארץ תאכלו. אם תמענו, חרב תאכלו, תאכלו וכדומה. וככה אפשר להזכיר את משחק המילים. כלומר, אם אתם שמים לב, בפרק הזה לבדו יש חמישה עקרונות בסיסיים, נבואיים, שלדעתי, אם אנחנו לא מלמדים אותם, לא לימדנו כלום. באמת, לא לימדנו כלום. אני אולי אומר את הדברים האלה, אני נצלת הזדמנות לשפוך תסכול של 30 שנים. לא, אני מודה למירי שנתנה לי את ההזדמנות. לא תקבולת, ואני לא מתנגד כמובן לתקבולות וליופי ולהסייבב. יש פה הרבה דברים יפים שיש בפרק הזה. ולדימוי, ידע שור קונו וחמור עמוס ועלה, ואולי גם ללמוד בעל פה קצת, ועוד כאלה וכהנה. אבל אם אנחנו שואלים מה היפוך הלב שהנבואה הזאת מחוללת, אז הנבואה הזאת מהווה מבוא לתנ"ך מבחינתי. גם פרק אחר היה יכול להיות מבוא לתנ"ך, שבו נאמרו, כפי שאמרתי, חמישה דברים. אחד, ללמד את העובדה שהנביא התייחס למציאות קונקרטית ולנסות לשחזר את המציאות הקונקרטית. שתיים, את ההנחה שהקדוש ברוך הוא מחולל שנמצא מאחורי הדבר הזה, האירוע הזה. שלוש, שמול הנביא, ופה אני מבקש עוד שתי דקות להרחיב טיפה, מול הנביא עומד עם שיש לו פרשנות אחרת למציאות. אנחנו תמיד לומדים תנ"ך מתוך הנחה שאם אנחנו היינו חיים בתקופת הנבואה, בטוח היינו הולכים אחרי הנביא. בלי שום ספק, איזה טמבלים הם היו שהם לא הלכו אחרי הנביא. והטענה שלי היא בדיוק הפוכה. קשה מאוד לקבל את עמדת הנביא, גם בפרק הזה. קשה מאוד לקבל את העובדה שהקדוש ברוך הוא רוצה צדק חברתי ולא קורבנות. עד היום קשה לקבל את זה. עד היום רוב בני האדם המאמינים והשם לא מקבלים את ההנחה הזאת. ולכן, ולעם יש תפיסה דתית בהקשר שלנו אחרת, יש במקומות אחרים תפיסות אחרות. בכל פרק ופרק חשוב לנו להדגיש שלעם הייתה תפיסה אחרת. ארבע, הבשורה של הנביא, שהפירמידה שהקדוש ברוך הוא דורש לבנות, מתחילה בשרה סוררים וחברי גנבים וכדומה, ואת כל התמודדויות עם הדברים האלה. וחמש, את התקווה, שבפרק הזה יש את התקווה, את האופטימיות, את האפשרות לתיקון ולתשובה. אני רק אסיים במה שפתחתי בו. הפרק הזה, אני אומר שוב, כל שבת פרשת חזון, ואני בדרך כלל לא אוהב לפרוס את עצמי בעיני הציבור, אבל הוא גורם לי זעזוע פנימי עמוק, מהווה לגבי חשבון נפש, האם אני עושה את הדבר הנכון. האם אני עושה בחיים בכלל את הדבר הנכון? אני ראש ישיבה, אני מלמד תורה, מקריב קורבנות, זובר זבחים, בא בחודש, במקבילות של היום, כן? ומול הישיבה שלי יש מצד אחד את בית לוינשטיין, ומצד שני שני בתי דיור מוגן כאלה, אחד יוקרתי יותר ואחד עלוב יותר. זה השאלה, האם אני במקום הנכון לאור הנבואה הזאת? האם אני במקום הנכון, בעבודתי, בהקדשת חיי, בעולמי, במה שאני עושה? הפרק הזה מזעזע את זעזועי נשמתי, ואת זה אני מבקש להעביר לתלמידים שלנו.
שלום. אני כמובן מזהה עם כל דבריו של הרב יובל, אבל אני אפתח את המשפט הראשון, והוא העובדות. ללא ספק המסדרון להגיע לפרק זה קודם כל לדעת את העובדות. אני לא אעסוק בזה, בגלל שזה נושא שדורש שיעור כשלעצמו, ולכן אני רק אניח את העובדות על השולחן. ויהי רצון כאילו שהוכחתי אותם. כתוב חזון ישעיהו בנבות אשר חזה, לימדה בירושלים בני עוזיהו, יותם, אחז, חזקיה, הוא חזה גם אחר כך, אבל בזה נעסוק בשבוע אחר בשבוע. זמן חזונו של ישעיהו, זמן ארוך מאוד, זמן של 100 שנים ואולי אפילו יותר. הוא כנראה החל בגיל צעיר וגמר בגיל מבוגר מאוד. ודבר ראשון צריכים לעשות זה לאתר את הפרק הזה נאמר. אז בואו נעשה את זה ממש בקצרה, למרות שהפרק הזה פותח את ישעיהו, הוא נאמר בימי חזקיהו, הימים הקדומים יותר, התחילו מפרק ב', הוא נאמר בזמן מצור סנחריב על ירושלים. זה פשוט לגמרי. יתרה מכך, אמרנו את זה בשיעור בבוקר, מי שהיה, אני חושב שאני יכול לתת גם את היום שבו זה נאמר, זה נאמר ביום הכיפורים, וכנראה ביום כיפורים כשהעם היה בטראומה גדולה מאוד, כשלשון של זהורית לא הלבינה. ועל בסיס זה הוא אומר להם, לכונה ולברכה יאמר השם, אם יהיו חטאיכם כשרים, כשר לגלבינו, מיעדים וכחתולה, כצדר יהיו, לשון של זהורית לא הלבינה במכנת העם. זה היה צפירות מקוטעות, עולות ויורדות, ואפילו שמיעת האבומים. וכשהדבר הזה היה בימי מצור סנחריב, כשכל הארץ כבר הייתה חרבה, ונותרה רק ירושלים כשריד אחרון, ואנשים נאחזו בה כתבי הנאחז בקש, אז באמת שאלת האם להיות או לחדול, הייתה שאלה חשובה ביותר. כל הדברים האלה אפשר לעשות בהם בהרחבה גדולה מאוד, אבל הרב יובל צדק, לדעתי, כשהוא לא עסק בזה, אלא הלך לגוע במהות ולגוע בעצבים הרגישים של דברי הנביאים, וכאן יש לי בעיה גדולה, כיוון שמנקודת מבטי הרב יובל אמר את הכל, מה שיש כאן, מה שכתוב כאן בפרק, והותיר לי ממילא רק את הזירה הבאה, וזה לעסוק במה שלא כתוב בפרק, אז אני, הוא אמר את מה שכתוב בפרק, אני אדבר על מה שלא כתוב בפרק, לפחות בחלק הראשון של הדברים. הפרק, נראה אומר, מבחינה זאת הוא גם פרק ידוע מאוד, מקובל מאוד, ועוסקים בו הרבה מאוד אנשים, הוא שם באיזושהי פרופורציה, כמו שהדברים נראים מבמת ראשון, את עבודת המקדש מול שאלות הצדקה והמשפט, ואומר, רבותיי, תעזבו אותנו מהמקדש, שרדתי עולות, אלים וחלב מרעים, ודם פרים וכבשים והטובים לא חפצתי, ומצד שני מדבר איתם על הדברים שאנחנו מכירים אותם היטב, שפטו יתום, ריבו אלמנה, ועל כל מושגי הצדק והמשפט. הפרק הזה, מנקודת מבטי, מבחינה מתודולוגית, מבחינה טרגי, לא רק בגלל שהוא מזעזע את אמות הספים, כמו שאמר היטב הרב יובל, אלא מבחינת המקום שהוא תופס בתודעה, ואני אסביר את דבריו. יצא לי לשמוע שיחות גם כאן בישיבה, פעם היה נשיא המדינה שם, שמעון פרס, ונתן לנו נאום בישיבה, אבל הדברים בסך הכל מוכרים היטב בתורות שמסתובבות ברחוב, וחלוקת התורה שלנו לשניים, אנחנו מכירים לחלק אותה לחמישה תורה, בראשית, שמות, בעיקר, במפרט הדברים, וציבור חיוני רגילים לחלק את התורה לשני חלקים, התורה הכהנית והתורה הנבואית, כפי שזה יקרה. תורה הכהנית, אני לא אבוא עכשיו לתת כל החלוקה, אבל שבמרכזה באמת עומד המקדש ועבודת הקורבנות וכל מה שמסביב לכך, ומול הכהנים עומדים הנביאים ואומרים, תעזבו אותנו עם קורבנות, כסבתי עולות אלים וחלב מרעים ודם פרים וכבשים והטובים לא חפצתי, ובואו נעסוק בצדקה ובמשפט ושפטו יתום ריבו אלמנה. התורה שלנו מתחלקת בשניים, והיא מחלוקת בין שני כותבים, בואו נמשיך את כל הדברים שנדמה לי, גם לי אין חשק, כמו שלי אין חשק להגיד אותם, נדמה לי שגם לכם אין חשק לשמוע אותם. אבל הדבר הזה הוא טרגי מבחינתי, בגלל, ואני אסביר לה, כשאנשים, ובעיקר ציבור החילוני, שלא עוסקים הרבה מאוד בכל הדברים, אז כשמדובר על התורה הנבואית, סתם נביא מזה, אף אחד לא זוכר שקיים צפניה, או אני יודע מה, נחום. סתם נביא זה ישעיהו. סתם ישעיהו, זה פרק א', כי את זה כולם לא יודעים, מה קורה הלאה, זה הספר הרבה יותר מסובך. ונכון שזה מה שאומר ישעיהו פרק א', אני רוצה לדעת, זה לא כל התורה הנביאים. בנביאים נכון שאין עיסוק בכל תרי הקיצור. אבל יש עיסוק גדול לו. בענייני קדושה, בענייני ניאוף, בכבוד המקדש, בכבוד הקורבנות. יש הרבה עיסוק גם בצדקה ובמשפט. יש עיסוק בשאלות פוליטיות ואיך להסתכל עליהן. כמובן לא מריאליה מדינית, אלא איך הקדוש ברוך הוא רואה אותן. ואני יכול למנות את כל מה שנאמר בנביאים על שבת ועל עוד כמה דברים. העיסוקים הם די ממוקדים. אבל זה לא יהיה נכון להגיד שנביאים עוסקים רק בצדקה ובמשפט. מה שעוד לא יהיה נכון להגיד, שהנביא בא ואומר לעבודה, אני לא רוצה את הקורבנות, אני רוצה את הצדקה למשפט. ואז תהיה לנו גם את מחלוקת בין ספר ויקרא לבין עוד הרבה מאוד מקומות ומקומות אחרים שרוצים את הקורבנות, לעומת מקומות שדברים על צדקה ומשפט, הדברים האלה גם בנביאים וגם בתורה, תורה אחת, תורת השם תמימה ושבת. וממילא הדבר הזה אינו קיים בישעיהו. הרי אמרתי שאני אדבר על מה שלא קיים, כיוון שאת מה שקיים אני חושב שהרב יובל מיצה היטב. מה שאומר כאן הנביא על היחס בין מקדש וקורבנות, על היחס, סליחה, על היחס בין מקדש וקורבנות לבית צדקה ומשפט, שהדברים לא, זה לא וזה כן, אלא הדברים חייבים, חייבים, להופיע בדרגות של קומה ראשונה וקומה שנייה. לא ניתן היום, יש כל מיני טכניקות שאולי ניתן לעשות את זה, אבל בצורה רגילה בלתי אפשרית להעמיד קומה שנייה, כשהקומה השנייה איננה מבוססת עד תומה ואיננה יצוקה על יסודות חזקים. חלילה וחלילה. ודאי שענייני מקדש וקורבנות, עניינים חשובים היום כבר. ואם אנחנו הולכים להקדת יצחק ולמה שאומר, ולחשיבות שהתורה מייחסת לקורבנות, למשכן, לכל הדברים שמסביב, למקום שזה תפס בקרבו של עם ישראל והדברים האלה נכונים שאנחנו עומדים ערב תשעה באב, הדברים האלה מביאים קרבת השם במידה גדולה מאוד מאוד, אבל הם לא יכולים להחזיק מעמד אפילו רגע אחד בלי צדקה ומשפט. זה לא רק סיבה. במסיבות פשוטות. אם חלילה משהו בתורה ובנביאים ישדר שמה שחשוב לקדוש ברוך הוא מהקורבנות אבל לא הצדקה והמשפט, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר בעצם תביאו לי אוכל, מה אתם תעשו ביניכם, זה כבר לא מעניין אותי, אני צריך את האוכל שלי, או את המיסים שלי, או את כל מה שאתם מביאים לי, זה לא דבר חשבון. חז"ל כל כך טרחו לדרוש לנו לפסוק שני שדי כשני עופרים תאומי צביעה, אלו שני לוחות הברית. חמישה דיברות מכאן וחמישה דיברות מכאן. כשחמשת הדיברות הראשונים מביאים את מצוות של בן אדם למקום, חמשת הדיברות האחרונים את מצוות של בן אדם לחברו, ועשרת הדיברות שמתחילים במילה אנוכי ומסתיימות במילה לרעך. ושני הדברים האלה כשקולים לגמרי, אבל בסדר ברור וחד משמעי. שום עבודת השם לא תחזיק מעמד אפילו רגע אחד, בלי ששאלות הצדקה והמשפט פתורה כמו שצריך. ולכן אומר כאן הנביא, כשאתם באים למקדש ומביאים עולות אילים וחלב מריאים, ונבדוק באמת את ימי חזקיהו, אין לנו זמן לקרוא ותקראו בספר מלכים, חזקיהו מחדש את עבודת המקדש בצורה נפלאה, הוא בשנה הראשונה למולכו פתח את דלתו בית המקדש ויחזקאל. הוא מביא את הכהנים, מטהר את המקדש, אחרי שהמקדש היה במצב שבעתי בימי אחז אביו, שהייתה בו עבודה זרה. הוא מטהר את המקדש, הוא מתקן תרומות ומעשרות, הוא מקים באמת את עולו של המקדש, כורת ברית עם כל העם על קורבן פסח, שולח אל כל שבטי ישראל שיבואו להקריב קורבן פסח לפני השם. ואומר לנביא, רבותיי, זה לא יעזור כלום, שהצדקה והמשפט אינם במקום פצוע ירדש. שוב, כל הדברים האלה של המקדש חשובים. אנחנו כולנו לא יכולים להישאר אך ורק בתחום הצדקה והמשפט שאומרים שאנחנו בסדר כאן בעולם בלי לנסות להתרומם מעל, אל מקום הדבקות בקדוש ברוך הוא. אבל ניתן לנסות להתרומם אל מקום הדבקות בקדוש ברוך הוא, תפילה, מצוות של קדושה, מקדש וכל זה, רק כאשר התשתית קיימת, בלי זה ודאי שאין שום. ואני עובר מכאן, עכשיו למה שכן יש בפרק. ולשאלה שמטרידה אותי יותר מכל השאלות, ומטרידה אותי אפילו יותר מהשאלה המאוד חשובה שהתוכנים בו נציג שמטרידה אותו, ובוודאי ובוודאי שהיא השאלה הראשונה. ואני עובר לשאלה השני. רבותיי, אנחנו מסתכלים כאן על אנשים. מה הם חשבו? יש לך אדם נורמלי שחושב שלא שופטים יתום ולא רבים את ריב האלמנה, ששרים סוללים וחברי גנבים וכולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוט וריב אלמנה לא יבוא עליהם? אנשים כאלה יביאו לבית המקדש קורבנות, והקדוש ברוך הוא יגיד הכל בסדר. מאיפה צומחת מחשבה כזאת? וחלילה לנו, וזה המשפט העיקרי שאני רוצה לומר, חלילה לנו מלשבת באיזה אמפיתיאטרון או באיזה אצטדיון ולהסתכל במגרש איך ישחקו הנערים לפנינו ולהגיד, ולשבת כמו אנתרופולוגים ולהגיד, פעם האנשים האלה חשבו ש... רבותיי, האנשים האלה זה אנחנו, זה אבותינו. הם אנשים נורמליים. זה אנשים שחשבו בצורה נורמלית. זה אנשים שאנחנו לא יכולים לדעת מה היינו אומרים במקומם. אני, כשאני מלמד כל פרק בתנ"ך, על כל פשע ועל כל עבירה, אני רואה את עצמי נחשב, כשאני שואל את התלמידים אחר כך מה הייתם עושים, הם אומרים, אנחנו היינו עושים את הפשע, או כשהם אומרים, אנחנו היינו שומעים בכל דבר. התשובה שאליה אני מצפה שתלמידים שלי יגידו זה, אני לא יודע, אני לא בטוח. אולי, בסייעתא דשמיא, הייתי שומע בכל עולם. אבל הדברים האלה כבר אמרתי. אבל מה חשבו אנשים? יש כאן, בכל האוהל הגדול הזה, מישהו שהיה מעלה על דעתו, שביתום לא ישפוט וריב אלמנה לא יבוא עליהם, ניתן להעביר עולות עילים לחלק מלאים ושהקדוש ברוך הוא יקבל את זה. מי אין כזה דבר על דעתי? אני רואה כבר כל הקהל הקדוש, אני לא מאתר בן אדם אחד. שהיה חושב כך. אז למה הם חשבים? אני רוצה לדבר על זה להראות שלוש תשובות, אני אומר שאלות מציקה לימוד, אני נותן שלוש תשובות, אף אחד לא צריך לזכור את שלושה, נכון, לא צריך לקחת את התשובה שנוכל. תשובה ראשונה. הקומה השנייה של קרבת אלוהים, ושל יכולת להגיע אליו קרוב, היא כל כך קוסמת שהיא עלולה לפעמים לטשטש את הקומה הראשונה ולהגיד בואו נעזוב את זה, זה לא הדברים הקשורים. בואו נלך לדברים האמיתיים, נלך לשם, נלך לגובה, נהיה במקום. להגיד לכם זה היה כאן רק אצלנו ולא אצלנו? אני לא בטוח. דברים כאלה אני רואה לפעמים קיימים. אחי, יהודי חרדי, שמע פעם מעסקן חרדי, אמר לו, תשמע, ברוך, אתה יודע שבשביל תורה מותר לקנות. משפט שכמובן יכול לזעזע אותנו, אבל אנחנו רואים כמובן את החרדים, אנחנו נמצאים באמפיתיאטרון, והם על המגלש, אז אנחנו מסתכלים ככה עליהם. כל מה שקיים אצל החרדים על תורה קיים אצלנו על ארץ ישראל. ואנחנו צריכים לדעת את זה. קיים אצלנו על ארץ ישראל. בשביל ארץ ישראל נדע לנו לעשות כל מיני דברים. ואני יכול לתת דוגמה, שכולנו נחשבים בה, לא רק אתרי הטוקבקים שלנו ואיזה, שכולנו נחשבים. אנחנו יכולים להגיד לשון הרע על הפרקליטות, על השב"כ, על המשטרה, והם ראויים לכל ביקורת. אני לא חבר לא של הפרקליטות, אני חס וחלילה, לא חבר לא של הפרקליטות ולא של השב"כ ולא של המשטרה. יש לי עליהם ביקורת מכאן, אבל אנחנו מוכנים לשמוע להם כל מילה של ביקורת, לאמץ אותם ולהגיד זה נכון, זה בדיוק מה שהם אמרו, זה בדיוק מה שהם עשו, בלי לבדוק את הדברים בהלכות לשון הרע כפי שצריך. ואני יכול להביא עוד המון שבנושא ארץ ישראל, אנחנו נגיד הארץ, ארץ ישראל היא דבר כזה חשוב לכל ההפעות הקטנות של לשון החילות, השמצות, דברים כאלה, אולי גם איזו חמרות קטנה בתקציבי הממשלה שמותר לנו לעשות. ככה הם לנו לגבי המקדש. אנחנו צריכים לדעת את זה, הדברים האלה כאלה. התברג לי בראש סיפור שקראתי אותו כשרק ידעתי לקרוא, בגיל 6. ומאז לא ראיתי את הסיפור הזה אף פעם, והוא התברג לי בראש. איזה ילד שחושב על מעשה גדול שהוא חושב לעשות, והוא חושב על אחותו הקטנה שנחלה לפה, והוא מצליח לרדת לבוא ולחלץ אותה. ופתאום היא קוראת לו. הוא אומר, לא, אם הוא יכול לעזור לה לצבוע משהו שם, לצייר בצבעים ולתת לה את זה, הוא אומר, תעזבי אותי, אני עכשיו חושב על דברים הרבה יותר חשובים. כן? והוא חושב על סבתא שלו, שאיזה זאב מתלפל אליה, ופתאום סבתא שלו קוראת לו למטבח לעזור לה להביא גזר או משהו מהחנות, ותעזבי אותי, עכשיו לעשות את הדברים חשובים. זה בדיוק הדוגמאות של הדברים האלה, זה כל כך חוסר להתעסק בדברים הגדולים, ואז כל הדברים האלה שנראים לכאורה קטנים, לא, לא הדברים הקטנים. אבל אני רוצה גם להעלות שתי אפשרויות אחרות ללמוד בדרך. שאלת היסודות, מצו סנחריב היה קשה ביותר. קשה ביותר, אומר על זה רב שקד שיושב מול ירושלים, לאכול את צועתם ולשתות את מימי רגליהם. ככה הוא מתאר את יושבי ירושלים. גם אם הוא הגזים, הוא הגזים צער. ובשעת הישרדות אנחנו חלילה עלולים להיקלע למצב של אדם, לאדם זאב, זה קרה לאורך כל ההיסטוריה, זה קורה גם לאנשים. שכולנו אנשים שפחות או יותר טוב לנו ואנחנו מחזיקים מעמד, תמיד אנחנו יודעים לתמוך במישהו אחר. מה קורה כשזה לא קיים? יש לנו תשובות בפוסקים. על הקנטוניסטים שלקחו ילדים ל-25 שנות צבא, אנשים לא היו יוצאים בחיים ולא היו יוצאים יהודים. איך יהודים שילמו שוחד כדי שיקחו את הבן של השני ולא את הבן שלהם, והיו מוכנים לעשות את זה כל מיני יהודים. ושכל אחד שזה נגע הילד שלו, גם אז, האם אתה מוכן לשמור על ידו, לא לשפוט וריב על מנה לא יבוא עליהם? יש לנו מוסדות תורניים שלפעמים אנשים רעבים ללחם, מה הם לא יעשו כדי שההקלה שלהם תתקבל בתור מורה ועל חשבון מישהו אחר. כשיש כסף בבנק זה לא קורה. אבל כשאנשים חיים באילוצי הישרדות הופכים להיות אדם לאדם זאב, זה היה המצב בירושלים. ירושלים הייתה במצב נורא, ואז פתאום כל אחד דואג רק לעצמו, אז מי לחשוב בכלל על היתום ועל האלמנה? והנביא מוכיח אותם על הדבר הזה ואומר, אם בשעות הקשות האלה האדם חושב על עצמו, אני לא מוכן לקבל מכם את הקורבנות. אני אתן גם תשובה שלישית, בקיצור, ובזה אני אסיים. אבל אני אומר, חשוב לי שאנחנו נדע שאם היינו במקומה, לא יודע איפה היינו. הסתירה הזאת בין אנשים שמוכנים להביא עולות אלים וחלק מרעים, והם בבחינת יתום ולא ישפוט ואם הלבנה לא יבוא להם, היא סתירה כל כך כואבת, שאני שואל את עצמי את השאלה אם היא בכלל אפשרית. נתתי שתי תשובות שאולי הן נכונות ואולי גם לא. ואני מוכן גם להניח תשובה על השולחן, וזה המשפט האחרון שלי, להניח תשובה על השולחן שזאת סתירה שאין לה פתרון. אז בדרך כלל כשאין פתרון, מה אנחנו עושים? אנחנו נגיד, מי ששנה איזו או לא שנה איזו, אולי בכלל תקרו פה שני נביאים, אני לא יודע. זה ודאי שאני לא יכול להגיד דבר כל ישעיהו. אבל אולי הוא מדבר שקיימות שתי קבוצות, האולי הזה יש לו על מה להתבסס בתוך ישעיהו בצורה חזקה מאוד. בתקופה בצורה סנחריב, בשביל זה צריכים לימודי רקע יותר גדולים למה שקורה כאן, היו בירושלים שני שלטונות שונים. הגמרא במסכת סנהדרין שמתבססת על הפסוקים אומרת על כך שחזקיהו המלך היו לו 11 שרים למתחרה שלו שהיה שם ראש הממשלה, ראש השרים, שבנה, אשר על הבית, היו 13. הרוב היו עם שבנה, אבל חזקיהו באמת מתואר כאדם צדיק וישר ויראה אלוהים ובאמת תהיה את המקדש, ואני מעריך שגם שפט יתום בלב אלמן. אבל הממשלה הוחזקה על ידי האופוזיציה, על ידי האופוזיציה לחזקיה. ובראשה אמר אדם, שלא נבוא לתאי בכל עכשיו. והייתה חבורה בירושלים, שהיא הייתה הרוב, אותה לא עניין המקדש, ולא עניין שום דבר, היא עסקה באמת ביתום לא ישפוטו, ואיב אלמנה לא יבוא עליהם. והנביא מטיל את האחריות על המלך, ואומר לו, דע לך, אתה צדיק, ואתה בעל המקדש, אתה עושה את הכל. אבל אם יש כאן שרים, ויש ראש שרים, שפועל כפי שפועל, אתה אולי לא אשם, אבל אתה אחראי. וכשאתה אחראי, גם כשאפילו שלך אחריות על לשלטון הזה, אני לא אקבל ממך את הקורבנות. סוף הסיפור היה, שישעיהו הנביא פעל להחלפת הממשלה, ואכן, חזקיהו שמע בקולו והחליף את הממשלה, ממשלה שהייתה בראשות שכנה אשר לבית הוחלפה, ממשלה שהייתה בראשות עבדי אליקים בן חלקיהו, פרק כ"ב, אני לא אכנס אליו עכשיו, הוא פתר את שאלות הצדקה והמשפט, ואז באה ישועה גדולה, של ויצא מלאך השם ויחד בקנה השום 180 וחמישה א', וישכימו בבוקר, והנה לכולם פגרים מתים, והתקיים מה שאמר על כך ישעיהו הנביא, השיר יהיה לכם כדי להתקדש אחד, ושמחה כבר כל מיני.
הזכרתי בדבריי 30 שנים של תסכול. אני רוצה עכשיו, כנאמן למה שאמרתי קודם, לרגע לייצג את ה... נקרא לזה הצד השני, או לפחות את העמדה של מנחי לימוד התנ״ך, כפי שהיה כשאני התחלתי דרכי כמורה. מה עמד מאחורי תפיסתם, ומה הבעיה שלהם עם שני הדברים שאנחנו אמרנו. הבעיה שלהם הייתה העובדה שמה ששנינו אמרנו לכאורה לא מדהים. זאת אומרת, תקבולת, פרשנות, קריאת פסוקים וכדומה, אני יכול ללמד, אני יכול לעשות משהו לרוחב כל העירייה כולה, אני יכול, יש מיומנויות בסיסיות ויסודיות של, נקרא לזה בשם קוד נחמה ליבוביץ', כשם קוד שאני מניח כולם מבינים על מה אני מדבר כאן, ומה הקושי בפסוק, מה זה, מה פה, מה שם וכדומה, ובעצם מאפשרים לפחות להפוך את התנ"ך למשהו מתמטי, במובן הטוב של המילה, אני מדבר לא רק במובן הטוב. ובשל העובדה הזאת, באמת כמו שמירי אמרה בתחילת דבריה, אז באמת, שאלת התקבולות, שאלת הקריאה, שאלת הזה, שאלת הפה, שאלת השם, מלכה בחיפה. לעומת אותם, הטעם כנגד שתי הפרזנטציות האלה שהיו קודם לכן, היא, זה לא מדיד, זה כל אחד מורה יגיד מה שהוא רוצה, איזה רעיונות שהוא רוצה, וכדומה. ובסופו של דבר, למשל, אם אני אשתמש בקריאת הזעקה הגדולה שעלתה מתוך הדברים של רבי יעקב, של הרב מדן, שעלול להיות מצב שבו בעיקר לאור העובדה שאנחנו עובדים רק חלק מהפרקים, נניח במקרה שלנו, אני לא יודע מה תוכנית הלימודים היום בתנ"ך, לומדים ישעיהו א', ולא לומדים בית הדלת, או לא לומדים, אפילו לא צריך יותר מזה, בית הדלת, אז עלולה גם להיווצר תפיסה מוטעת בעולמם של התלמידים, שבאמת רק עניינים מוסריים, עניינים תנ"כי ולא כל דבר אחר, ולא כל דבר אחר, אשר על כן, אשר על כן מותר לנו לא ללכת לעולם הרעיונות ולעולם הזה, כי בסופו של דבר גם בעולם לא רק שהוא לא מדיד ולא רק שהוא לא ניתן לאיחוד ולא לא יודע, אלא הוא גם עלול לגרום לעיוותים, כמו שהרב מדן מחה בדבריו של עיוותים לא נכונים בהבנת המשמעות של הנביא. עכשיו, אני מזדהה עם הקשיים, אני לא יכול, אי אפשר לבטל את הבעיות האלה, אבל לדעתי בסופו של דבר, אני רוצה להציע טיעון אחד ופתרון אחד. הטיעון האחד הוא שלדעתי בסופו של דבר, כשאנחנו משקללים את תוצאות לימוד התנ"ך, הנחמה ליבוביץ', שהיא שוב כשם קוד, ונחמה הייתה מורתי את גולה, אני ספגתי בין הרבה נזיפות, אז זה בסדר. ומצד שני, את מה שראיתם פה מבחינת מה צריך ללמד בפרק, לאן הפרק יכול להוביל, גם אם נוריד 50% ממה שאמרנו, הרב נדן ואני, עדיין, אני חושב שזה לימוד תנ"ך. זאת אומרת, אני מבקש לטעון טענה אפילו כפולה כלפי מורים בתנ"ך. א', אנחנו דיברנו על מה שכתוב בתנ"ך, ואולי גם על מה שלא כתוב בתנ"ך. אבל אנחנו על זה דיברנו, וב', מבחינת ההשראה, מבחינת הלהט, מבחינת היכולת לקשור לתלמידים לתנ"ך, אני חושב שלא יהיה ספק בכלל מה יקשור תלמידים לתנ"ך ומה לא, מה יגרום לתנ"ך להיות אהוב ומה לא, ועוד יותר, מה עלול, סליחה, מה עשוי לגרום להיפוך לב של התלמידים כתוצאה מהלימוד הזה ומה לא. ולכן, מבין מול הסכנות לכאן ולכאן, אני רוצה לדבוק בטיעון שמה שראיתם פה רק כדוגמה, והאמת היא שמירי עשית לנו חיים קלים, כי שהיה פרק א', כמו שגם אמרתי לך, אלה הם חיים קלים, אבל אם היינו צריכים עכשיו לעסוק ב... אני יודע מה, בישעיהו פרק זין ח' או אני יודע מה, דברים מקומות. אני שוב, לא מכיר כל כך היום את תוכנית הלימודים בנביא בתנ"ך, אבל סהדתי במרומים שהיינו יכולים להציע את מה צריך ללמד ומה נכון ללמד ומה הפרק הזה אומר בצורה מאוד ברורה ומשמעותית. אני רוצה להעיר הערה אחרונה בנושא מה לומדים בתנ"ך ולהציע הצעה שלא תתקבל. לא בארץ, אבל אני עדיין תואם אותו, ואני, לפחות לגבי אלה שיש להם איזושהי השפעה על תוכנית הלימודים בחוץ לארץ, לגבי תוכנית הלימודים בנביא, אני תואם אותה כבר הרבה שנים, ואני חושב שכדאי לפחות לבחון אותו, לפחות לעשות פיילוט עליה. והיא, כדי לפתור את הבעיה שהרב מדן העלה, הסכנה הגדולה של מה כן לומדים ומה לא לומדים וכדומה, לאמץ כתוכנית הלימודים בנביא, אני מדבר רק על הקטע של נביא, לא על תורה ולא על כתובים, לאמץ מתוך לימוד הנבואה פשוט את לימוד ההפטרות. ההפטרות כתוכנית הלימודים בתנ"ך, ויהיה לזה שלושה יתרונות. יתרון ראשון זה העובדה שלדעתי בגדול ההפטרות כולן, אם אנחנו לוקחים את הקשת, מכסות את הרעיונות הנבואיים. כלומר, אם אני אעשה רשימה, מהם הרעיונות הנבואיים שאני רוצה ללמד, ואני אשאל את עצמי, האם בסופו של דבר כולם נמצאים בצורה כזו או אחרת בהפטרות, הם נמצאים בהפטרות. ולכן זה א', היתרון השני הוא שיהיה מפגש שנתי. איזה חלום יותר גדול יכול להיות למורה לתנ"ך, שהתלמידים שלו ייפגשו בצורה שנתית עם מה שהם למדו, לאורך כל ימי חייהם. לאורך כל ימי חייהם הם ייפגשו עם הדבר הזה, ויקראו את זה. ואז יכול להיות שמשהו יזכיר להם, משהו פה, זה דבר תורה מפה, דבר תורה משם וכדומה. כלומר, זה לימוד תנ"ך שנכנס לריטואל, לא רק לזה. וג', לדעתי, כיום לפחות יש חומר, זאת אומרת, יש הרבה חומר לימוד טוב למורים, בהכנה למורים. יש ספרות עזר רבה, ביניהם אחד החיבורים, אני מצטער שאני גם הייתי שותף בו, אחד החיבורים שיצא לאור לאחרונה, זה הספר במה מפטירים, נדמה לי זה נקרא, שערך אותו אלדר, אבא שלנו, אבא של הרב איתמר אלדר, ושלנו. אהרון אלדר, כן. ערך אותו אהרון אלדר, ספר שבו הוא לקח בעיניי מטובי הכותבים, למרות שסליחה שאני גם אחד הכותבים שם, והם כתבו, נדמה לי שאתה כתבת על ירמיהו, נכון? את כל ההפטרות על ירמיהו, או מישהו כתב, לא זוכר, לא משנה, אז הרב יואל כתב את כל ההפטרות נניח על ירמיהו, או אחד כתב על כל ההפטרות על יחזקאל וכדומה, יש שם באמת ברמה, ואפשר דרך זה גם לתת מבואות, ובקיצור אפשר להפוך את לימוד ההפטרות, ואז על ידי כך לפחות אנחנו פותרים את הבעיה החמורה שהרב מדן נעלם. וזה את המניפולציה המסוכנת שיכולה לעשות על דברי הנביאים בבחירת פרקי הנביאים מסוימים ובדחיית פרקי נביאים אחרים. אז זאת ההצעה שאני יכול להציע.
אני אפתח לאפשרות לשאלות פה, אבל בגלל שהרמת להנחתה בנושא של תוכנית הלימודים, אני בכל אופן רוצה להגיד כמה מילים, ואני מרגישה בנוח, כי גם כשהרב מידן לא זוכר את זה, הוא היה שותף בתכנון של כל פרקי הלימודים. אז זה בסדר. אז במובן הזה זה יכול להיות גם סוג של חוק. אני רוצה להגיד כמה דברים שעולים מהדברים שדיברתם אותם, והם גם עולים מעולמנו כמורים. הכיוון שאנחנו בחרנו ללכת בו בתוכנית הלימודים הוא ההקשר ההיסטורי. נקודת המוצא ששניכם העליתם, שכשקוראים נבואה, קודם כל צריך להתייחס לאירועים שהנבואה מתייחסת אליהם, ולראות קודם את הקונקרטי ואחר כך לראות לאיפה זה מגיע לדורות. אבל קודם כל הנבואה נאמרה לזמנה, היא נאמרה לשעתה, היא הייתה חשובה לאנשים בשעתה. החשיבות הבאה שלה זה איפה היא מתחברת לחיים שלנו, וזה מובן מאליו שזה השלב הבא, אבל אנחנו ראינו שהחיבור להיבטים ההיסטוריים הוא חיבור מאוד מאוד חשוב לתלמידים, זה מאפשר לנו לספר סיפור, והסיפור עומד בלב הלימוד. דרך אגב, בגלל זה, אחרי שלא חשבנו שזה לא נכון ללכת עם ההפטרות, כי ההפטרות מנותקות מהסיפור. ההפטרות בנויות בתפיסה אחרת של קשר בין תורה לנביא, אבל הן לא בנויות על הקשר של הסיפור של ההפטרה עם הסביבה שבתוכה הנבואה ניתנת. הדבר השני שהיה חשוב לנו מאוד להדגיש אותו זה הנושא של המפגש האנושי, שהוא חלק מהיכולת של סיפור, סיפור היסטורי, זה גם הניסיון להסתכל על הנביא ועל ההתמודדויות שלו. במיוחד זה בא לידי ביטוי בירמיהו, בבחירה שלנו בנבואות של ירמיהו, שהן דווקא הנבואות של ההתמודדות שלו כנביא בתקופתו. וההתמודדות שלו עם נביאי השקר לא דרך נבואה שעוסקת בנביאי השקר, אלא דרך המקום האישי שבו הוא נפגש עם נביא השקר וצריך להתמודד עם חנניה בן הזוג, ובעצם שואל את עצמו מהי נבואת אמת. ובעצם אפילו בעצמו לא לגמרי יודע לומר עד הסוף האם הוא מדייק. המקום הזה היה מאוד חשוב לנו ביצירת הדילמה של הנביא דרך ההקשר ההיסטורי וההקשר האישי שלו. וזה עמד בבסיס הבחירה של הפרקים, שבוודאי היה נכון וראוי ללמוד יותר מהם, אבל אנחנו למדנו שכאשר בתוכנית הלימודים נלמדו פרקים שהם מאוד דרמטיים, אבל הם לא מתחברים לילדים וליכולת שלהם ללמוד, דילוג, הרי דרך הסיפור אנחנו מצליחים קצת להתגבר על הקושי הלשוני שיש לנו, הקושי השפתי שיש לנו, הסיפור עוזר לנו להתגבר על כך, כלומר אנחנו הכנסנו בדרך האחרונית את ישעיהו כ"ב בדיוק בשביל להיות מסוגלים לעסוק גם בעיר, בקריה העליזה ההומייה, כדי להבין את התקופה שאנחנו מדברים עליה. אבל אני כן רוצה לומר ששני דברים נורא חשובים שאתם אמרתם פה, אני רוצה לאפיין אותם במילים. אני מרגישה שאחד הדברים שאמרתם זה א', לא להיות שיפוטיים כלפי עם ישראל. אני חושבת שזה עניין שאנחנו מאוד מנסים להכניס אותו בהוראה. חברים, לא לשבת, שאני לא זוכרת מי מכם אמר לשבת ולצפות בהם בהצגה, אנחנו יושבים על ה טריבונות ומסתכלים עליהם ואומרים, אנחנו היינו מתנהגים הרבה יותר יפה מכם, בין אם זה דור המדבר, זה מתחיל באדם וחווה שחוטאים, ואתה שואל את עצמך, נו באמת, איסור אחד ומה קרה לכם, לא יכולתם לעמוד בזה? וזה ממשיך אחר כך לאברהם שיורד למצרים, וזה ממשיך אחר כך כמובן לעם ישראל, דור דעה שבמדבר כל הזמן מקטר, ואתה אומר, נו באמת, כל כך הרבה ניסים, מה יש לכם? וזה ממשיך כמובן לימי ישעיהו וירמיהו, שאיך אתם יכולים לקבל נבואה, לשמוע את דבר השם ולא להתייצב מולה. והתחושה שאנחנו מנסים לגרד את הצד השני ולומר, אם אנחנו היינו שם, אם אנחנו היינו צריכים להתמודד, מה שאומר מנשה, כן? רבה שאתה היית אוחז בשולי גלימתי, אז אנחנו היינו בוודאי עוד יותר רחוקים, לא פשוט. ואני זוכרת סיטואציות שבה מורות אמרו לי, אם הייתי שומעת את ירמיהו הנביא, לא הייתי יכולה להאמין לו. וכשאנשים אומרים את זה ביושר לבב, אז הם מבינים פתאום על מה אנחנו מדברים בעולמה של תורה, ולכן היכולת שלנו ללמד את האנשים, שאני חושבת שמה שאתם אמרתם נורא חזק, לא להיות שיפוטיים. אנחנו לא באנו כשופטים, אנחנו באנו כקוראים שמנסים להבין את עומקם של הדברים, ומצד שני, לא להיות אובייקטיביים. כלומר, אנחנו לא מנסים לחנך לאיזושהי אובייקטיביות שאומרת אפשר כך ואפשר גם כך, ואם הבנו את האנשים, אז ממילא אנחנו מוכנים לקבל אותם. אנחנו לא שיפוטיים, אבל אנחנו גם לא אובייקטיביים. אנחנו רוצים לחנך לדבר השם. והיכולת שלנו כל הזמן לנוע, השניכם כל כך הצגתם לעומק את הקושי העמוק לחיות בין המתחים האלה ולשאת אותם, ואם אנחנו נצליח דרך זה למשוך את החוט של להעביר לתלמידים שלנו את הקושי של לעבוד בין המתחים האלה, אבל לא לוותר. עולמה של קדושה, דבר השם אומרת, אז מה אם קשה? צריך לדעת מה נכון, וצריך לדעת כמה זה היה קשה, אבל גם לאן אנחנו הולכים, ולכן לא להיות אובייקטיביים, זה הצד השני של לא להיות שיפוטיים. ובהקשר הזה אני רוצה רק להגיד שבאמת, לפחות אבל קצת ממה שביקשת, הרב יובל, אנחנו כן החלטנו לשנות. בזמנו כשקבענו את תוכנית הלימודים, זה אני אומרת לכם כאמירה, אנחנו הכנסנו את פרקי יחזקאל כחזון לתוכנית הלימודים של כיתה י' ב'. ומצוקת הימים גרמה לנו להשאיר אותם בצד, ואנחנו כן החלטנו ואנחנו רוצים לקבל את האישור הסופי של ועדת מקצוע בשינוי, למרות שזה היה חלק מתוכנית הלימודים, להוסיף לתוכנית הלימודים את יחזקאל למד וב למד זין בתור פרקים שבאמת עוסקים גם הפטרות, ברוך השם, אז אמרתי מקצת התאווה, אבל גם הפרקים שראינו שמרוב שעסקנו בסיפור ההיסטורי והאנושי של ימי הנבואה, אנחנו לא שכחנו, אבל לא נתנו מקום להפלגה של הנבואה שבאה לומר, שבאה להציג את העתיד, את החזון, את היכולת לחיות בתוך עולם של גאולה ולהיות מסוגלים להכיר בגאולה. אנחנו מרגישים שזה איזשהו סוג של תיקון שאנחנו צריכים לעשות, שוב בגלל שאנחנו באמת כל הזמן עסוקים במתחים ששואלים מה נצליח להביא שהילדים שלנו היום ב-21 עם ה-SMS'ים שלהם, שהם כבר לא משתמשים ב-SMS'ים, אני מצטער, כן, זה פסה של המבוגרים, אבל ידבר על ליבם באופן שהוא מוחלט והוא על זמני, אבל נוגע עמוק בלב. שאלות, אם יש, אם לא, אני אבקש אחר כך עם כל אחד משפט סיום. מה אתם נותנים לנו כצדה לדרך? בואו נשמע. רב יובל. צדה לדרך,
לדרך. אני אומר שני דברים. ראשית, באופן כללי, דו-שיח הוא סוג של דיוק הדדי. אני רוצה לומר שני דברים למירי. האחד, אוקיי, אמרתי מראש שהרעיון שלי ההפטרות לא יתקבל, אבל הוא כן יתקבל בסוף. זאת אומרת, אין לי בזה שום ספק בגלל היתרונות שלו, ובשל העובדה שבסופו של דבר אנחנו בכל מקרה עושים סלקציה, ובכל מקרה אנחנו בוחנים חלק מהפרקים. אני חושב שהיתרונות לפחות לגבי חוץ לארץ, שמספר הפרקים הנלמד בתיכון הוא יותר קטן, אני הייתי מאמץ את זה, אבל זה, נדבר על זה בהקשר אחר. אני רק רוצה להזהיר משהו מתחום הרקע ההיסטורי, כי אני, יסלחו לי פה יוצאי העדה שאני בא ממנה, אני לא מתכוון להקדמה של מורה יקה שמתחיל לתת הרקע ההיסטורי ושלמן עשר השלישי וזה וכדומה, ואף אחד מאיתנו לא התכוון לזה. מה שהתכוונו זה כמובן המציאות הקונקרטית שהנבואה הייתה צריכה להגיב אליה, וצריך להישמר מאוד מי, והרב מדן, אם שמתם לב מה הוא עשה. הוא אמר, בעצם לא הייתי מלמד ברמה הגבוהה ביותר, הייתי משקיע זמן כדי להוכיח שישעיהו פרק א' הוא מתקופת חזקיהו, למרות שבעצם מב' ואילך זה די מסודר כרונולוגית, אבל א', סותר, נכון, אם אני אבין נכון את עמדתך, א' סותר מהסדר הכרונולוגי א' הוא מימי חזקיהו, ואפשר להוכיח את זה אפילו בדרך האלימינציה, זאת אומרת, ערכם שממה ערכם שרופות אש זה לא עוזיהו, רוב זבחיכם זה לא אחז, זאת אומרת, אין הוכחות נוספות בכיוון הזה. אבל צריך לזכור, ואני מדבר פה עם מורים, לא רוצים לתלמידים את הנשמה, כי זה לא מעניין אותו. זאת אומרת, צריך לזכור את הדבר הזה, הרקע ההיסטורי הוא ספציפי כדי להבין את הנבואה, ולא, אני לא מדבר כרגע לימוד בישיבת הרצון או במכללת הרצוג, אלא בכיתה י' או י' א' וכדומה. בכל מקרה, הצדה לדרך שאני מבקש לתת, היא רק לחזור על העקרונות שאני מציע לאמץ באיזשהו מורה דרך להוראת התנ"ך, מה שאמרתי מקודם, כלומר, המציאות הקונקרטית, ההבנה שמדובר פה בפרשנות אלוקית, העובדה שיש פה פרשנות אלוקית אחרת, העובדה שיש ויכוח, אחרת אני מתכוון להגיד בעיני העם, העובדה שיש פה ויכוח מאוד עמוק ומסר נבואי, מה בסופו של דבר המהפכה שהנביא ביקש לעשות, וכמו ששלושתנו הדגשנו, לנביא היה, זאת אומרת, היה קשה מאוד 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 להקשיב לנביא. ומירי אמרה את זה מאוד יפה, אנחנו מנסים ללכת פה על דרך מאוד מרתקת, שהיא מצד אחד מסבירה כמה קשה היה ללכת לקרוא את הנביא, ושתיים, כמה חובה היה ללכת לקרוא את הנביא. והאמת היא ששני הכיוונים האלה הם קצת, יש בהם סתירה מסוימת, כי ככל שאתה מסביר כמה קשה היה ללכת לקרוא את הנביא, אז התגובה שאתה תקבל, אז מה רוצים לעם? אם גם אנחנו לא היינו את זה. ומצד שני, ככל שתהפוך את דברי הנביא ליותר מובנים מאליהם, תעלה השאלה, אז בשביל מה צריך נביא בכלל, כן? והנקודה החמישית, כלומר, זה תלוי אם אנחנו מדברים על נבואות תיקון או על נבואות שמדברות על קבלת בעצם אפשר להגיד את זה כך, בכל הנבואות, בסופו של דבר, מה התיקון הנדרש? כי גם בנבואות חורבן, שהתיקון הנדרש היה לקבל את החורבן, גם זה התיקון הנדרש, כן? כלומר, מהו אותו תיקון נדרש שצריך להיות? אני חושב שאם כל מורה יאמץ את חמשת העקרונות האלה בלימוד, לפחות נביאים אחרונים, זה הנושא שדיברנו עליו, תהיה לו איזושהי מפה להוראת הדברים, ולהזכיר כמובן שמעל הכל זה שיעור תנ"ך, אבל מעל התנ"ך מרחף החזון של היפוך הלב. כלומר, האם הצלחתי להפך את לב הלומד בעקבות מה שלמדנו? צריך להיזהר ששיעור תנ"ך לא יהפך לשיחות באמונה, אבל מצד שני, שהוא גם לא יישאר בתקבולת הארכיאסטית.
הכל נאמר, והדברים נאמרו, אני חושב, באמת, גם על ידי לי וגם על ידי הרב יובל, בצורה באמת הטובה ביותר. אז נותר לי רק להוסיף משפט אחד. ואני חושב שחלק חשוב מאוד מלימוד המקרא, מלימוד התנ"ך, דברים שאני אומר לתלמידיי בישיבה, אני אומר אותם יום יום. אמרתי שאילו היה הדבר בידי, לפני כל תפילה בישיבה הייתי מכריז על סדר 10 דקות. לא סדר מוסר ולא סדר גמרא, אלא סדר של קריאת עיתון. שאנשים לפני כל 3 התפילות שלהם 10 דקות יקראו עיתון ויראו את ההמשך של התנ"ך כפי שהוא קיים אצלנו, רק שאין להבין את הארץ. אין להבין את הארץ הזה. זו הבעיה היחידה שלנו, לראות את האלוהים של דברינו. אני מבקש כאן המשך לימוד המקרא, וזה חלק מלימוד המקרא וחלק ממה שאנחנו צריכים לחנך עליו את התלמידים, כשאנחנו רוצים שהלימוד יהיה קיומי ולא רק מה היה. ניקח את האירועים שעברנו בשבוע שעבר. אירועים בעלי קנה מידה היסטורי שקשה ללמוד עכשיו את עוצמתו. הפקידה הזו של הגדולה של המעצמות ובעלת בריתה הטובה ביותר ולקיחת מישהי אחרת במקומה. זה יותר חמור מבעל שפוגד באשתו, מאישה שפוגדת בבעלה עם כל מה שקרה. לדעת להסתכל על הדברים האלה בעיניים שנביא היה מסתכל עליהם, ולא בעיניים שעיתונאי מסתכל עליהם. מה נביא היה אומר? זוהי שאלה שאנחנו מופקדים עליה כל יום. לא מה היה אומר על זה פרשן צבאי זה, או פרשן נאה, או פוליטיקאי אחר, אלא איך נביא היה רואה את זה, מה הוא היה אומר לנו. באיזה צורה הוא אומר לנו להסתכל על האלוהים האלה? מהי נבואת הנחמה שהוא היה אומר לנו? מהי נבואת הביקורת שהוא היה אומר לנו? מה המסקנות שאנחנו צריכים להשיג? אם עשינו את זה, פירוש הדברים שלמדנו נקרא. אם לא עשינו את זה, כמה שלמדנו מה שקרה לפני 3,000 שנה, נכשלנו בלימוד שלנו. זה צריך להיות דבר עיקרי שעומד לפנינו.